אנחנו בקהלת פרק ג' פסוק י' ב'. ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. שאלת השאלות בפסוק הזה היא, כששלמה המלך אומר ידעתי כי אין טוב בם, למה הוא מתכוון? למי אין טוב בם? במי אין טוב בם? הוא לא אומר במי הבם הזה, בם, בהם אין טוב. מה במי אין טוב? אני רוצה להציע בפניכם שלושה פירושים, כשאנחנו נתמקד בפירוש השלישי. הפירוש הראשון זה הפירוש של רש"י. רש"י מפרש, ידעתי כי אין טוב בם, אין טוב בבריות. אין בבני אדם, אין תקווה, אין אחרית. תעזוב את כל החבר'ה, תשקיע את החיים שלך בלעשות טוב, לשמוח ולעשות טוב, וזהו. זה הפירוש של רש"י. הפירוש של המצודה דוד, שהוא מפרש הקלאסי של, של, של הנביאים והכתובים, אין טוב ומאושר בבני האדם, כי אם מי שדרכו לשמוח ולעשות טוב וחסד. הוא לא מפרש אין טוב בבריות, אלא אין טוב באדם, זאת אומרת, מדבר על האדם, על ההרגשה שלו, אתה אף פעם לא תרגיש טוב עד שלא תעשה טוב עם הבריות. זה הפירוש של המצודת דוד. והפירוש האחרון והשלישי זה הפירוש של הזוהר הקדוש בפרשת מקץ, ואני רוצה להתייחס לפירוש הזה. זה הפירוש, הייתי אומר, הכי מחודש. שני הפירושים הקודמים הם יכולים להתלבש קצת בתוך המילים, ואילו הפירוש השלישי זה פירוש מיסטי רוחני לחלוטין. הפירוש של הזוהר, אני הייתי רוצה להקריא את הלשון שלו. הזוהר הקדוש בדף קוף צדיק ה' עמוד ב', אין טוב בם באינון עובדין דלא התעבידו כדקה יאות. תרגום, אומר הזוהר, אין טוב באותם המעשים שלא נעשו כראוי לכוונת התיקון. הזוהר מפיל פה פצצה, זה לא הפשט. שלמה המלך אומר, ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. הזוהר אומר, אתה יודע במה אין טוב? יש המון מעשים טובים שאנחנו עושים, אבל אנחנו לא עושים אותם בלשון של הספרים הקדושים, לשמה, לשם שמיים. אתה עושה מעשה טוב, איך אומרים, בתכלס, יצא מזה טוב. אבל הכוונה שלך הייתה לקויה, הכוונה לא הייתה שלמה. אומר הזוהר הקדוש, אין טוב בם. זה מפחיד. אין טוב בדברים שהם לא נעשו בכוונה לשם שמיים. כולנו יודעים שטוב זה בחינה רוחנית. זה ספירה מסוימת. איזה ספירה היא ספירת טוב? בקבלה הולכים יותר בעומק. אומרים, טוב זה ספירת היסוד. כתוב, אמרו צדיק כי טוב. הצדיק במה הוא חזק? בספירת היסוד. היסוד בתור ספירה זה ספירה שמקבצת את כל מה שכולל קודם, את החסד, הגבורה, התפארת, הנצח, העוד, היא קולטת את כולם ומשפיעה אותם, היא צינור. היסוד הוא צינור. צינור שמשפיע, מזרים. אז היסוד מזרים את זה הלאה. תשמעו מוריי ורבותיי מה שאומר הזוהר הקדוש. אין טוב בדבר שנעשה בלא כוונה לשם שמיים. אתם יודעים מה הזוהר מגלה לנו? לפעמים קורה שאדם עושה משהו והיה משהו טוב והיה מוצלח, ואיך אומרים? הכל טוב. אומר הזוהר, אין טוב. טוב זה המשכיות. טוב זה לא הפירוש שאתה לא הצלחת לעשות משהו טוב על הרגע. הצלחת. אבל אם אתה רוצה שיהיה לזה המשכיות, המשכיות פירושו קיום, תולדות, פריה ורביה, המשכה של העניין, אין טוב, אני לא יכול להתחייב לך שמדבר שהכוונה שלך לא הייתה לשם שמיים, יצא בסוף דבר טוב. זה לא מובטח, בכלל לא מובטח. אתם תראו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, הרבה מאוד דברים שאנחנו משתדלים, ופתאום אנחנו רואים שזה מפסיק, זה לא נגמר, זה לא ממצא את עצמו, לא ממשיך, סליחה. למה זה לא ממשיך? הזוהר מגלה לנו את הסוד. זה לא ממשיך מפני שמי שעשה את העניין הזה, לא עשה אותו לשם שמיים. אילו היה עושה אותו לשם שמיים, זה היה ממשיך. לכן, הרבה פעמים, אנחנו, כשרוצים לעשות דבר חיובי, אנחנו צריכים קצת, איך אומרים, לחשוב לפני מה התועלת הרוחנית שאנחנו עושים. אם אנחנו נחשוב מחשבה בריאה ובונה, אז יש סיכוי שיהיה לזה המשך. אם לא, אז איך אומרים, זה ימשיך דור, שניים, זה יפסיק. לא יהיה לזה קיום אמיתי. וזה חשוב. אני למשל, מזמין בן אדם אליי הביתה. בוא תתארח אצלי. עכשיו, מה הכוונה שלי? לא יודע, יש לי איזה כוונות להרוויח ממנו איזה עניין. זאת אומרת, אני לא, איך אומרים, מארח אותו לשם שמיים. עשיתי מצווה או לא? עשיתי מצווה. אין ספק. הזוהר מגלה לי שאם עשית את המצווה, אבל היא לא הייתה עם כוונה מלאה לשם שמיים, אז היא תהיה כמו מצווה הכרה. מה זה הכרה? אין לה המשך. היא עצמה בסדר, היא מצווה. אבל יש מצווה כזאת שיש ממנה תולדות, פריה, הצלחה, יצא מזה דברים טובים מהאירוח הזה, הדברים האלה שהתובנות שהאדם קיבל מהאירוח הזה, ילכו איתו לכל החיים, יעביר אותם לילדים שלו, ואיך אומרים, הכל נזקף לזכותך, אבל זה רק בגלל שזה היה לשם שמיים. אם זה לא היה לשם שמיים, זה נטול. עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה זה עובד ככה, זה מאוד פשוט. יש תבלין ושמו אינסוף. אני אומר את זה בהלצה. כשאתה עושה דבר לשם שמיים, אתה בעצם מולח את הפעולה שעשית בכוח אינסופי. האדם הוא מוגבל, הוא מורכב מארבעה יסודות. ובסך הכל האדם לא מסוגל להגיע לאינסוף. אבל אם כל פעולה שהוא עושה, הוא מורח אותה, הוא מחבר אותה אל הטוב האמיתי, אל האינסוף, אל הקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, אני עושה את זה לשמו מתברך, אני עושה את זה לשם שמיים נקי, אם הוא מערב בזה סיבה שהיא אינסופית, אלוקים הוא אינסופי, אז אלוקים משרה את שכינתו על הפעולה הזאת, והדבר הזה ילך ויתגלגל, ימשיך. הייתי מדמה את זה רק כמשל, אפילו שהמשל הוא לא מדויק, לאדם שזורק אבן למים, ונעשים עיגולים, 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 יחסי גומלין, בסוף זה נגמר, במים זה נגמר בסוף. אבל בצד האלוקי שהאדם עושה דבר והוא עושה אותו לשם שמיים, זה נחדר ונחדר ונחדר ונכנס, ואין לזה סוף. האדם מגיע אחרי 120 לשמיים, אומרים לו שהוא, יש לו איזה ילד אחד קטן, בגיל 9, שהוא העמיד אותו על הרגליים. מראים לו את הילד, לא מכיר את הילד הזה בכלל. הוא אמר פעם מילה לאבא של הילד הזה, שאבא של הילד הזה היה צעיר, אבל הוא אמר את זה לשם שמיים, לא לטובת הנאה. האבא הזה העביר את הרעיון הזה לבן שלו. זהו. הילד הזה נבנה בזכות זה. הילד הזה שייך לאיש ההוא, מבחינה רוחנית. ואז יכול לבוא, האדם לבוא ולקבל גדודים שלמים של מעשים שהוא לא ייחס אותם לעצמו, והם מיוחסים לו. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, יותר מזה. האדם נמצא בשמיים, יום אחד קוראים לו, אני אומר את זה בצורה ציורית, אבל זה קיים, זה באמת ככה. יום אחד קוראים לו, אומרים לו, תשמע, הגן עדן הזה לא מתאים לך, אתה צריך משהו גבוה יותר. למה? מה קרה? התברר עכשיו שפעולה טובה שאתה עשית לפני 30 שנה פה, כשהיית בארץ, פה, בעולם, עכשיו זה איתי לביצים נוספות, הפעולה. אז מגיע לך עוד שכה, אז הלאה, תקדם הלאה. זה הכל נזקף לזכותך. אז זה עוצמה שעליה מדבר שלמה לפי פירוש הזוהר. אין טוב, זאת אומרת, אין טוב בם. כאשר אתה עושה פעולה שהיא לא לשם שמיים, אין טוב. שלמה אמר את זה בצורה שלילית, בצורה החיובית, כאשר אתה עושה כן לשם שמיים, אתה מכניס בזה אין סוף, והפעולה הולכת פרט ורבט עד אין סוף. וזה דבר מאוד מאוד כדאי. איך אומרים? אתה כבר משקיע, אתה כבר עושה, אז מה אכפת לך? תחשוב לשם שמיים. מה אתה מפסיד מהעניין? יש לשם שמיים מלא. יש לשם שמיים למחצה, לשליש ולרביע. יש אפשרויות, יש דרגות. אתה צריך להתחיל. אף אחד לא דורש ממך להיות צדיק של ספר התניה. מה? אני עושה את הפעולה הזאת כי אני רוצה שהבן אדם הזה יאכל וישתה וישמח ויהנה מהחיים ושיהיה לו טוב, כי אני רוצה לשמח בריאה של הקדוש ברוך הוא, אדם של הקדוש ברוך הוא. אתה חושב בצורה הזאת, זה כבר לשם שמיים. יצא לך מזה איזושהי טובת הנאה, אז מה? אז גם נהנית מהעניין, אבל זה, בסופו של דבר היה גם לשם שמיים, וזה כבר חשוב. אנחנו צריכים להשתדל לחבר, זה המסקנה לפני שאני ממשיך הלאה, חבר את כל המעשים שלנו עם איך אומרים, עם תחנת הכוח הראשית. מספרים על הבעל שם טוב שפעם הביאו לפניו ספר קדמון, קבלה, שכתוב שמי שעושה קידוש לבנה כל חודש, מקפיד על זה, הוא זוכה שהוא לא ימות במיטה חטופה בחודש הזה. סגולה. עכשיו, השם טוב קרא את זה, הוא הצטער. עד עכשיו עשיתי קידוש לבנה, עשיתי לשם שמיים. עכשיו, שלא יהיה מיטה חטופה. מיטה, אני מתכוון מיטה בתו ולא בתת. מיטה חטופה, זה כן, יש חלילה שהאדם נעשה חולה ואחרי זה הוא נפטר, זה עוד, איך אומרים, יש לו זמן להתכונן, לצוות לביתו, אבל כשהאדם, איך אומרים, בשנייה אחת, הכאב הוא גדול, זה שונה, מיטה חטופה. התשובה היא כזו, אני לא מצפה שהאדם יעשה בשביל לקבל טובת הנאה. לא זה הייתה הכוונה. הכוונה היא שהאדם יבין את המסר האחר של הדברים. המסר היה, אני רוצה להשקיע, איך אומרים, אם אני כבר עושה, אני רוצה שזה יהיה משהו נצחי. אתה יודע שלאדם יש אינסטינקט נצחיות. הוא היום נמצא, הוא רוצה גם להיות מחר. למה האדם הולך למביא ילדים לעולם? הוא פה, הוא רוצה שיהיה לו המשך. אז אני אומר, בכל מעשה שאתה עושה, תרצה שיהיה לך המשך. מה הפירוש? יש לך אינטרס שיהיה עוד טוב בעולם. שעוד אנשים יעזרו בעניין, ברעיון, בעצה וכולו. אז אני מציע הצעה. אני אומר, ברגע שאתה תעשה את זה לשם שמיים, לא בשביל, אתה לא אומר, אני ציירתי את זה כדי שיהיה קצת מעניין, אז אמרתי, אתה תקבל רווח בגן עדן, גם מה שיבוא אחר כך. אבל לא זה המטרה. אתה צודק. מה המטרה? שאני עשיתי טוב, לא לאדם אחד, לעשר. אם אני אעשה את הטוב לאדם אחד ואני אעשה אותו לא לשם שמיים, אז למי עזרתי? לאדם אחד. אבל אם זה יהיה לשם שמיים, אלוקים ידאג שהמסר הזה ימשיך הלאה. אנשים הרבה פעמים שואלים, למה חסידות חב"ד כל כך גדלה בזמן כך קצר? זה חסידות שספגה המון אבדות בשואה. ספגה אבדות, על אמת, הרבי הקודם בא לאמריקה עם קומץ קטן מאוד של חסידים. אז איך היא התפתחה והתפתחה והתפתחה והתפתחה? אז אומרים לך, פשוט, יש להם אינטרס. חבר מביא חבר, הם מיסיונרים, אתם יודעים איך שהם עובדים. כן, אבל אני שואל, למה הרבה אנשים אחרים לא הצליחו לעשות את זה? כל אדם שני היה רוצה להיות כזה מיסיונר ולהקים מפלגה, להקים זה. למה לא הצלחת? אז פה נכנסה תשובה אלוקית. כי הם לא עושים את זה לשם שמיים. אתה רוצה להקים מפלגה. כשהרבי בא ואומר, אני נותן לך דולר, אני נותן לך ברכה, כי הוא אוהב אותך, כי הוא אוהב יהודי, ואז הדולר הזה ממשיך הלאה והלאה והלאה, ומתגלגל ומתגלגל עד אינסוף בצורה לא נתפסת. ואז קורים דברים מעניינים, שאם אתם שואלים אותי, יכול להיות שהרבי אפילו לא כיוון להם בשעה שהוא עשה, אבל הם מתגלגלים. בן אדם פתאום מקבל מוצא דולר, הוא מתפלל להשם שיסדר לו דולר, הוא מוצא דולר, מחזירים לו עודף בבנק, הוא מסתכל על התאריך, החסידים, הם כותבים את התאריך שהם קיבלו את הדולר, הוא רואה, תקבל מידו הקדושה של האדמור מלובביץ' בתאריך, זה בדיוק היום הולדת שלו. או בדיוק היום ניסויים, או בדיוק היום שהוא התפלל להשם לקבל את זה. איך זה מתגלגל? זה מה שאני אומר. זה נקרא שמעשה אחד, נתתי לאדם אחד, דולר אחד. נתתי לו את זה, אבל מכל הלב, לשם שמיים, שיעשה בזה מצווה, שיהיה לו טוב, זה הכל. אז זה הלך, התגלגל, התגלגל, התגלגל. ואז פתאום בא בן אדם, קח את הדולר הזה, יש לו ניתוח, שם את זה תחת הקרית, הניתוח מצליח. למה? מתגלגל, יש לזה פירות, זה ממשיך הלאה. למה? כי זה היה לשם שמיים. אז שאנשים שואלים, למה זה מתפתח? למה אדם אחד יש לו אינטרס להגדיל את החסידות? אדם אחד יש לו אינטרס לקרב עוד יהודי. תכתוב לרבי, תתקרבר, לצדיק. למה יש להם את האינטרס הזה? ואף אחד אין לו אינטרס לעשות את זה עליך? זה שאלה. התשובה היא שאתה לא עבדת לשם שמיים, אז המעשים שלך נעצרים באיזשהו מקום. אישה מכינה אוכל, מערכת אנשים, היא מגישה צלחת אוכל, אם היא עושה את זה לשם שמיים, אז מהצלחת אוכל הזו, אי אפשר לתאר מה יצא עוד. היא לא תתאר, היא לא תדע. אם היא תעשה את זה לא לשם שמיים, אז לכן אני, בעצם אני עונה לך, אני לא מתכוון שתחשבו על הגן עדן. אני לא מתכוון שתחשבו, או, עוד שכר, עוד בן אדם. איך אומרים בעלי המוסר החיצוניים? אוי לו מה בה, יהיה לי עולם הבא גדול יותר. לא דיברתי על עולם הבא, אני רק רוצה להדגיש שהפעולה שלך היא נצחית, וזה האדם רוצה. יש באמת לאדם אינטרס שיהיה לשם. אז פה יהיה ההבדל. אתה תופס איזשהו בן אדם, פגשת את בן אדם, נתת לו איזה הצעה, מה לעשות, מה לקנות, מה פה, מה שם. מה אני אומר לך? תערב בזה את אלוקים. כוונה, פה. לשם שמיים זה הפירוש הוא, אני עכשיו מייעץ לאדם איך לרכוש דירה בצורה מוצלחת.
לעזור ליהודי.
זה המטרה שלי, כן. ברגע שאני אערבב פן אלוקי בתוך העניין, נתתי על זה חותמת אין סוף. זה הכל, פשוט. זה ממש פשוט. לא צריך להגיד בפה, זה צריך להיות בכוונה שלך. זה בדיוק מה שאומר הזוהר. הזוהר כותב, באינון עובדין, דלא התעבידו כדקאיות. אז המתוק מדבש מסביר, מעשים שלא נעשו כראוי לכוונת התיקון. זה הכל פה. בראש אתה משנה עולמות. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. באחד מהמכתבים של הרבי הוא מתייחס לכוונה שלא לשם שמיים, הוא נותן בה הדגשה נוספת למה שדיברתי עד עכשיו. הוא אומר שקורח, הבעל המחלוקת המפורסם, קורח, שעשה מה שעשה וטען מה שטען, והתווכח עם משה רבינו, והמריד והציס את כל העם נגד משה, קורח, הטענה שלו הייתה טענה שכלית, חזקה בשכל, בסגנונו של הרבי. זאת הייתה טענה חזקה, זה לא הייתה טענה של מה בכך. ובכל זאת, מה הייתה הסיבה שקורח לא היה לו המשך? מכיוון שזה לא היה לשם שמיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים. זאת אומרת, הוא במילים פשוטות, הוא כאילו צדק, הטיעון שלו היה כאילו טיעון צודק, כאילו, אבל זה לא היה לשם שמיים, אז זה נעצר. אז זה נותן לנו להבין שאומרים בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אז אפילו אם אתה צודק, המשכיות לא תהיה לזה, חבל אם זה לא לשם שמיים. עכשיו, השאלה היא, למה זה כל כך חשוב? אני רוצה לגלות עניין שמופיע בקבלה. כל פעם שהאדם עושה עניין שלא לשם שמיים, החותמת הרוחנית ששייכת לו, זאת אומרת בלשון של הקבלה, הוא נחשב כעבדה באפקרה ניחלה. הוא מקבל חותמת של עבד שבאפקר נוח לו. מה הפירוש? יש הרבה מאוד אנשים שטוענים טענה שהיא טענה חזקה, כמו שאמר הרבי על הטענה של קורח שהייתה טענה חזקה, הם טוענים טענה חזקה. אתם הדתיים אומרים שצריך לעשות לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם הכל במין משחק מחור. אנחנו טוענים שהאדם צריך להיות טוב בלי לשם שמיים. אני טוב כי האדם צריך להיות טוב, צריך להיות אנושי, צריך להיות נוח לבריות,
זה ערך. מה הקשר אם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה? מה הקשר אם זה עושה נחת רוח לבורא עולם, לא עושה נחת לבורא עולם? זה טוב, זה חיובי. זה טוב, זה חיובי. זה לא... למה אתם, אתם הדתיים מרובעים, אנחנו טובים באמת. אתם עושים את מה שאתם עושים, לא דבר על העולם הבא, אבל בלי עולם הבא אפילו, אתם עושים את זה בשביל מישהו. אולי תפסיקו לעשות בשביל מישהו, תעשו בשביל עצמכם. זה, אני מגיש לך כוס, איך אמר פעם בן אדם, הוא בא, הגיש לאיזה דתי כוס תה, כוס מים קרים, תודה, עשית מצווה. לא רוצה לעשות מצווה, רוצה לתת לך כוס, לשתות. רוצה שתהנה מכוס מים. עזוב אותי ממצוות עכשיו. אתה בן אדם, באת צמא, אני רוצה לתת לך כוס מים, שתהנה. למה זה צריך להיות מצווה? מה אתם כל הזמן מערבבים פה דברים שלא קשורים לעניין? אי אפשר כבר להיות בן אדם טוב בלי זה? החסידות עונה על השאלה הזאת בצורה מאוד ישירה, זאת אומרת, היא מתייחסת לזה, היא טוענת, אתה עושה מעשה טוב, אני אומר משהו עדין, אז לאט לאט, כשאתה עושה מעשה טוב, ואתה עושה אותו כי זה טוב, ואתה לא מערבב את השם שמיים, אתה נקרא עבד שבהפקרות ניחה לו. זה מפחיד, זה לא פייר. עבד שנוח לו בהפקרות, מה עומד מאחורי זה? עכשיו נוח לך להגיש כוס מים, זה עושה לך טוב על הלב. מחר לא יהיה לך נוח. מי הווסת שלך? מי? מצב הרוח שלך, החשק שלך. זה לא אמת. זה השלב הראשון, אבל זה יותר עמוק. השלב השני, אומרת הקבלה, זה לא רק עבד שבהפקרות ניחה לו. פעם בא לו לעשות, פעם לא בא לו לעשות. פעם הוא מוסרי ופעם הוא גנב, תלוי על מי מדובר, תלוי במי, תלוי מתי, תלוי לפי איזה, לפי החשק שלי. היא אומרת עוד יותר. מעשה טוב, שהשורש שלו זה אני, כי אני רוצה לעשות לך טוב. בלבד. ללא שום ערבו ולוקי, השורש הקבלי שלו הוא נוגה דעשייה. ככה זה נקרא. נוגה דעשייה. נוגה זה קליפה מסוימת שנקראת קליפת נוגה, אבל קליפת נוגה של עולם העשייה. והיא ממשיכה הלאה. שנוגה דעשייה הוא בחינה שרובו רע ומיעוטו טוב. מה הכוונה? קשה לאדם לשפוט את עצמו, אבל אם הוא יבדוק את היום-יום שלו, הוא יגלה שבבחינה כמותית או איכותית, לרוב, מצד העני הטבעי שלו, הוא עושה רע. מדי פעם הוא מגיש כאלה כוסות תה, וזה המעט טוב שיש שם. זאת אומרת, הטענה של הקבלה היא, שאם היסוד לעניין זה אני, מעבר לכל מה שדיברתי בחלק הראשון של השיחה, שאין לזה המשכיות, לקוס תה הזה אין את התבלין האינסופי, מעבר לזה, במכלול האדם, זה טוב, אבל זה לא טוב רחב באמת. בהמון המון דברים אני אמצא, שהאדם הזה שונא, כועס, מתנקם, נותר וכולו, שאל אותו, למה את זה אתה לא שומר? תשמע, אין לו תשובה לכל דבר, הוא אפילו לא שם לב לזה. את זה הוא אוהב, את זה הוא מספט, את זה לא. אבל אם יש לו את הפן האלוקי, אז הפן האלוקי גורם לו בכפייה. כך צריך להיות, כי כך ציווה המחוקק. לא מסתדר לי, לא אהוב לי, אני מתבטל. אז יש לזה קיום, יש לזה נצחיות. עכשיו אני הולך צעד אחד טיפ-טיפה לעומק. כשאתה רוצה שהמעשה שלך יהיה לו קיום נצחי עתידי, אתה צריך להיות כלי לעניין. מי שטעם אפילו 0.5% מתורת הסוד, תורת הקבלה, יודע שכולה בנויה על המושג אורות וכלים. כדי להמשיך אור עליך, אתה צריך להיות כלי. אתה לא יכול להמשיך אור שהוא לא, אתה לא יכול להמשיך אור כשלא הכנת כלי לקלוט אותו. עכשיו שימו לב, זה פלא. אם האדם יצר כלי, מהו הכלי? האני שלי, הטוב הטבעי שיש לי. כמה אור ייכנס, כמה וט יכול להיכנס בכלי כזה, כיוון שהאדם הזה הוא מוגבל אחרי הכל, אז כמה וט ייכנס בזה? בהתאם לעוצמה שלו, זה יחסית צר, מצומצם, הוא אדם מוגבל. אם האדם עושה את הדבר לשם שמיים, הוא הכין כלי שישרה בזה אינסוף, אור אינסופי. וזו הסיבה להמשכיות שנוצרת. כי לפי הכלי שאני הכנתי, ככה יעבור האור. ולכן כל כך מקפידים, כל כך, וזו הסיבה שלפי הזוהר, שלמה המלך אומר, אין טוב בם. שפת אמת תיקון לעד. ועד הרגעה, לשון שקר. זה לשון הפסוק. דבר אמיתי הוא נצחי לתמיד. דבר שהוא לא אמיתי, יש לו הפסק. אם היסוד לא היה יסוד אמיתי, אז הוא נעצר באיזשהו שלב. וזה הסיבה ששלמה מסתכל על זה עכשיו, בעיניים העמוקות והחכמות שלו, הוא אומר, זה כבר לא קיים. אין טוב בם. זה כבר לא טוב. אבל מה אכפת לך? זה עכשיו טוב, מחר לא יהיה טוב. לא, אין לזה קיום, זה לא שווה שום דבר. אין לזה עוצמה. אין לזה את העוצמה האינסופית. שלמה, אחרי שהוא ניסה את כל ענייני העולם הזה, אחרי שהוא השקיע, הוא גם נהנה מהעולם הזה בכל התענוגים, זה למדנו בפסוקים הקודמים, אחרי שהוא ניסה את כל הדברים, הוא הגיע למסקנה שאם אתה עושה דבר ואין לו המשכיות, לא שווה שום דבר. ומכיוון שכך, הוא מציע לנו, מחכים אותנו, תשתדלו לעשות את המעשים שלכם באופן כזה שתמיד יהיה לזה המשך. להכניס, לא יודע איך לקרוא לזה, משהו, יש כזה מטוס ללא טייס, כזה. אתה מכניס, כן, הוא מסוגל לנווט את עצמו לפי, לפי המחשב, אתה מסוגל להוביל את הטיל הזה, שהוא ממשיך גם אחרי שאתה כבר לא מלט. אתן לך דוגמה. שאלו פעם, הרבי נחמן מברסלב רצה שאנשים יבואו אליו לראש השנה. במשך הרבה מאוד שנים לא יכלו לבצע את זה גם כן מבחינה טכנית. אבל ככה הוא רצה. נו, אחרי שנפתחו השערים של, 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 של ברית המועצות, בשנת תפשינון א', 1991, אנשים בהמוניהם נסעו ונוסעים. אתה שואל שאלה פשוטה. בדרך כלל דבר שיש להמשכיות, למה חוגגים את יום העצמאות כל שנה? כי שנה שעברה חגגו, ולפני שנה חגגו, ולפני... הצדיק הזה היה לו הפסק של עשרות שנים שלא נסעו. ואף על פי כן, מיד שאפשר, מה נתן לזה את העוצמה? הבקשה שלו שיבואו אליו לראש השנה הייתה לשם שמיים. תבקש אתה שיבואו אליך לראש השנה, נראה שנה אחת יבואו. למה? כי זה לא היה לשם שמיים. וגם בלשם שמיים יש דרגות של עוצמה. ככל שזה יעשה יותר, אז זה לא מובן בשכל. למה אנשים עוזבים את הבית שלהם, נוסעים לחוץ לארץ? אל תחפש לזה היגיון, זה משהו רוחני. למה? כי הצדיק ככה רצה. ואין לזה הסבר, אתה לא מוצא לזה הסבר. ההסבר הוא מפני ש... היו עוד צדיקים שהבטיחו הבטחות, זה לא ההבטחות, זה העניין של הלשם שמיים. ברגע שזה לשם שמיים, בוא נראה מה הנקודה היסודית הבעייתית שאותה אנחנו צריכים לתקן לפני שאני ממשיך הלאה. הנקודה הבעייתית היסודית שאותה אנחנו צריכים לתקן היא אחת. יש אדם שיש לו הצדקה למעשים שלו, הוא עושה מעשה שלילי והוא נותן לך הסבר גם כן. הייתי אתמול בכלא, כלא באר שבע. הייתי צריך לדבר לפני האסירים. כל מיני. הייתי צריך לדבר איתם, הייתי צריך לדבר אליהם. אתה נפגש עם בן אדם. הוא עשה מה שהוא עשה, זה לא נושא לשיחה. ולגמרי רגוע, גם בדרגה הזו, לגמרי רגוע. לקחו אותי לשיחה קודם, המפקד הכלא ורב הכלא, והם אמרו לי, תדבר על הנושא הזה שצריך להיות אכפת לך מה שעשית. הוא אומר, לפעמים בן אדם, ואני אומר, אני הייתי במחלקה, בין השאר, הייתי בכמה מקומות, בין השאר הייתי במחלקה התורנית. מה זה מחלקה תורנית? האנשים שם הם לא אנשים תורניים, אתם יכולים להבין את זה. וחלקם גם כן לא היו אנשים דתיים לפני שהם נכנסו לכלא, הם הפכו להיות דתיים בכלא. אני רק רוצה לתאר, אדם שעשה מה שעשה, והוא מרגיש טוב עם עצמו, ואני משוחח איתו, מה הבעיה? ברוך השם, אלוקים איתי, יש פה ארון קודש, באמת יש להם בית כנסת יפה מאוד. ארון קודש, יש תפילות, הכל. כן, אבל אני מנסה לגשש, אבל מה עם ה... עזוב אותך, זה הציונים, סתם מפוגעים האלה, הם הכניסו אותי לפה. זה אני כבר לא יכלתי לסבול. הציונים, המשוגעים, כל מה שאתה עשית, הכל בסדר. הם לא בסדר, הכניסו אותך, וזה כל הסיפור, זה לא פייר. בשיחה שאחר כך דיברתי ברבים, אמרתי להם שאנחנו טועים במושג השגחה פרטית. אנחנו התרגלנו שהשגחה פרטית זה רק בדברים טובים. איזה השגחה פרטית, איזה נס היה לי, איזה טוב, איזה זה. אבל שקורה משהו לא טוב, זה לא השגחה פרטית. אז לא התבייש, אמרת להם, מותק, אם אתה פה, זה בהשגחה פרטית. אתה יודע למה? אלוקים נכנס בך. הוא החביר. זה השגחה פרטית, זה לא רק שאתה זוכה במפעל הפיס. השגחה פרטית זה גם כאשר אתה סובל ואתה נהנש, גם זה השגחה פרטית. הרמב״ם כותב שבן אדם שאומר, אז למה זה קרה לך? סתם ככה קרה. מקרה. הרמב״ם אומר לו, אתה אכזרי. למה אתה אכזרי? אתה לא תלמד מזה לאבא, אתה לא תשתנה, אתה לא תשתפץ אף פעם. אין דבר כזה מקרה, אין דבר כזה הציונים, הממשלה הזה. אתה לא בסדר? הכניסו אותך פה? בוא נראה איך אתה מתמודד עם הכניסה שלך פה. נראה אותך. נראה איך, מה אתה לומד, מה אתה מפיק מזה, מה אתה הולך את כל השנה הזאת עכשיו לעשות להבל ולריק. זה טעות. אתם יודעים מה אומרים על זה חז"ל? אפיקורוס. אדם כזה הוא אפיקורוס. כופר. למה? כשמה שלא נוח לו, הוא מוחק. זה כפירה מוחלטת. לא משנה איזה אורך זקן יש לו, ואיזה כיפה יש לו, ואיזה גודל פאות יש לו. זה לא קשור, הוא מתפלל 3 פעמים ביום, והוא אפיקורוס. למה? כי הוא לא רואה נכון את הלא טוב שבא לו. פה אלוקים לא נמצא, הוא יחליט איפה אלוקים נכנס ואיפה לא. זה בדיוק המסר שאני רציתי להעביר לשם שמיים. כשהאדם עושה לשם שמיים, הוא חיבר את האלוקים איתו. אם אלוקים פה, אז למה אני פה? אם אלוקים איתי, אז למה אני סובל? כנראה שהוא מעניש אותי. מה זה, המשטרה? היא כוח נפרד מאלוקים? היא הזרוע של אלוקים. אם בהשגחה פרטית תפסו אותי, אם בהשגחה פרטית הכניסו אותי, סימן שאני צריך לנצל את העניין, אני צריך לחשוב על העניין. זה לא עובר ככה ברגל. זה לא... אני לא יכול לעצום את העיניים ולהמשיך כמו אתמול. וזה הדבר שהחסידות מדברת עליו במפורש. אם יש לאדם הצדקה למעשים שלו, יש לו הסבר, אתה יודע למה? זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. אז כשיגיע לדבר טוב, מה אתה בא בטענות? אני אומר, גם בצד השני, פגשתי אדם זקן, אני לא בא אליו בטענות. ניצול שואה, אני עם ניצולי שואה לא מדבר. זאת אומרת, אני לא, שום טענה אין לי אליהם. אבל ביקשתי ממנו להניח תפילין. אז הוא אמר לי, לא רוצה. אז שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, הוא לא אמר לי, אין אלוקים. הוא אמר לי, אני כועס עליו. הוא לא אמר אין, הוא אמר אני כועס. אז שאלתי אותו, למה אתה כועס? למה לא למה לא נתפייס? איך שרו בגטאות? לא מחזיך איבר בטן. לא, אבא נתפייסה. למה לא נתפייס? הוא לא ענה. אמרתי לו, תראה, אבל אחרי, הקדוש ברוך הוא עזר, היו ניסים, היו נפלאות. ניסים, הוא אומר לי? נפלאות? אמרתי לו, כן, מלחמת ששת הימים זה לא נס? אז הוא אומר לי, זה אלוקים עשה? זה צהל עשה. אז אמרתי לו, זה אלוקים עשה? את בוכנוולד ואת זה, זה אלוקים עשה? זה היטלר עשה. הוא שתק. אתה צריך להחליט, אם אתה מכניס אותו, אתה מכניס אותו עד הסוף. אם האלוקים נמצא, הוא לא נמצא איפה שאתה רוצה. הוא נמצא גם בטוב, הוא נמצא גם ברע. אם הוא לא נמצא, הוא לא נמצא בשניהם, אל תבוא אליו בטענות. הוא לא היה צריך להיות פה, הוא כן היה צריך להיות פה. אתה הבעל הבית, זה בדיוק המסר של השיעור. זה בדיוק המסר של שלמה המלך. שלמה המלך, אין טוב בם. אתה יודע למה? כי זה לא היה לשם שמיים. לא הכנסת את אלוקים. אם אתה לא תכניס את אלוקים, אז תדע לך שהיום אתה תגיד שהוא נמצא, מחר תגיד שהוא לא נמצא, במעשה הזה כן, במעשה הזה לא. בקיצור, מי המחליט? אני. ואני אעשה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה. ואתה אפילו לא שם לב לזה. כמו אותו יהודי יקר שלא שם לב, הוא שתק. הוא לא הניח תפילין, אבל הוא שתק. הוא לא ענה. אם אני מחליט שאלוקים נמצא, אז זה עד הסוף. אז זה נקודה ששלמה רצה לתת לנו גם בבחינת סור מרע וגם בבחינת ועשה טוב. אנחנו לא ניתן הצדקה. בדרך כלל כאשר בן אדם יש לו איזושהי הצדקה, הוא לא חוזר אף פעם ממעשה שהוא עשה. אני תמיד הייתי בסדר. הוא כזה תמיד, נחום תקום שתמיד נופל ישר. אף פעם הוא לא נופל, אף פעם הוא לא מאבד השתנות. הוא תמיד ישר. למה? כי הוא המחליט. כל פעם הוא מחליט איזה זווית ישרה. וכשהוא נופל, הוא מחליט שזה עמידה. אין לו עם זה בעיה גם כן. זה תנועת נפש, וזה טעות. באמת היה אחד כזה שאחרי שהוא רצח, הוא צעק שאלוקים אמר לו לרצוח. והשאלה היא, אם הוא עושה חשבון נפש אחרי שהוא יושב במאסר, שגם זה אלוקים אמר שהוא יקרה לו. אם גם אז הוא עושה את החשבון הזה. או שרק כשבא לו, ושהנפש הבעמית שלו מתפרצת, אז הוא נזכר באלוקים. אלוקים בשירותו של דני. בחסידות כתוב שהבחינה הזו של טיפוס, שמכניס את אלוקים רק מתי שהוא רוצה, ולא, הוא נקרא, כמו שאמרתי קודם, עבדה בהפקר הניחלה. עבד. עבד זה בחינה. עבד למי? לעצמו. אז כתוב בקבלה דבר מעניין מאוד, שכל הנשמות שהן נשמות מגולגלות, הן נשמות, תסלחו, אני גם בתמונה, כן? הן נשמות של עבדים. היו כבר פעם פה. בנוח לא בהפקרות. בהפקרות פירושו, מה שבא לי, איך שאני קובע, אני דתי מתי שאני רוצה, מתי שזה מתחשק, מתי שזה משתלם. נשמות המגולגלות, כתוב בקבלה, זה נשמות של עבדים, כולם. מה הסיבה שהאדם חזר לפה עוד פעם? לתקן. למה? כי הוא קלקל. למה הוא קלקל? כל קלקול, היסוד שלו, זה מה שאנחנו משוחחים עכשיו. אין פעם שהאדם טועה, והוא טועה כאשר הוא עשה משהו לשם שמיים. זה לא עובד. הוא עשה את זה בגלל האגו שלו, בגלל הרצון שלו. ולכן הוא חוזר עוד פעם בגלגול. האדם יורד לגלגול לתקן. מה לתקן? אני רוצה שנתמצת את העניין. מה לתקן? לתקן את הנקודה של העבד. תצא מהעבדות הזאת, תעשה את הדבר... למה זה כל כך חשוב לי, גם בגלל שזה חודש אלול, וגם בגלל שזה הפסוק שאנחנו לומדים, וגם בגלל שזה בעצם התיקון האחרון של האדם. מהו התיקון האחרון של האדם? תתחיל לעשות מעשים לשם שמיים. כי כל הפעמים הקודמות שנפלת בגלגולים הקודמים, זה בגלל שלא עסקת בלשם שמיים. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת. עכשיו, בחסידות, במיוחד בחסידות חב"ד, אנחנו רואים אלמנט מאוד מעניין. כל עניינה של החסידות זה להחדיר לאדם קבלת עול וביטול. קבלת עול וביטול, היא עושה את זה בכל מיני וריאציות שחוזרות על עצמם, אבל בעצם המסר הוא אחד. כדי שזה לא יהיה משעמם, אומרים את זה פעם בשיעור ככה, פעם בשיעור אחרת, אבל בעצם זה אותו עניין כל הזמן. תתבטל. למה זה כל כך חשוב? ולמה החסידות התגלתה דווקא בדורות האחרונים? זה כל הנושא מה שאנחנו מדברים עכשיו. הדורות האחרונים, כמו שאומרים, גמרנו. צריך כבר לגמור את התיקונים. אדם מתגלגל פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם הוא נופל עוד פעם במה? תדעו לכם שאם האדם רוצה לדעת מה הוא צריך לתקן בגלגול הזה, אז כתוב בחסידות שיש לזה הוכחות. זאת אומרת, הוא יכול לדעת. מה שהכי קשה לו, זה בגלל שהנשמה שלו הייתה רגילה בעניין הזה כבר פעם קודמת. יש לך אדם נופל בגנבות. הוא היה גנב, איך אומרים, מקצועי. הוא היה מברך נטילת ידיים כל הזמן. על מה? וכיוון שכך הוא, כמו שאומרים, נולד עם הטבע הזה. טבע של גנב. שקרן עם הטבע של השקרן. נואף עם הטבע של הנואף. וזה חוזר, 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 חוזר. עכשיו, מי זה האני שלך? פעם שאלתי אישה, מי את? אז היא אומרת, אני, אומרת השם שלה. ואת מה? גרה ברחוב זה וזה, בעלת תואר זה וזה. זה את? האת של האדם, האתה של האדם זה הנשמה שלו. אז איך אתה התנסחת? אתה התנסחת עם הגוף, לא עם הנשמה. אז בעצם זה לא אנחנו, זה לא אשמתנו. אז מי זה אני? אבי זה לא הגוף. זה הנשמה. והנשמה זה אותה אחת שהייתה קודם. אם זה אותה אחת שהייתה קודם, אז באמת אפשר להאשים אותה. עכשיו, ניתנו לקוחות עוד פעם, 70 שנה היא יורדת פה, 80 שנה, 100 שנה, 120 שנה, חבדניקים יש להם 180, כדאי לכם להיות. בקיצור, הנשמה יורדת לעולם, והיא צריכה לתקן את מה שהיא עשתה קודם, וזה קשה לה. איך יוצאים מהרולטה הזאת? זה קשה לה, אז אין שום סיבה שלא תיפול עוד פעם. וזה מה שקורה באמת. תך, 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 היא מתגלגלת עוד פעם באותו דבר שהיא עשתה פעם קודמת. אחר כך עוד פעם גלגולים, עוד פעם, עוד פעם. אז מה, איפה הסוף של זה? אומרת החסידות, יש לזה רק סוף אחד. אי אפשר לך, בתור בן אדם, סליחה, בתור נשמה בעלת מום, ברמה מסוימת, אי אפשר לך להפסיק את הגלגלת הזאת, אלא אם כן, אתה מתבטל. אם אתה מתבטל, אז אתה יכול בכוחות הקבלת עול, גם להיות כלי וגם לעצור משהו. אדם יש לו משמעת עצמית, הוא לא יודע, יש דברים שמותר לו לאכול, יש דברים שאסור לו לאכול. אבל הוא כבר, אתה יודע, הוא רוצה, הוא לא יכול. אבל יש רק דבר אחד שיכול לעצור אותו. אם לא וגמרנו, בלי שום הסברים. אני מכיר איזה אדם, אסרו עליו עוגות. אסור עליו עוגות, כזה מומחה. ראיתי אותו לוקח עוגה, אומר, אני רק אלעס אותה ויזרוק החוצה. אתם מבינים לבד מה היה הסוף שלו? הסוף שלו זה שהיא נכנסה פנימה, היא לא נכנסה החוצה. אז איך בן אדם מתגבר על זה? לא, וזהו. זאת אומרת, זה חייב להיות נקודה מסוימת, מה שנקרא קו אדום, שאין הסברים, אל תחפש הסברים, על זה אני לא מתכוון לענות לך תשובות. ככה זה וזהו. בלי הכך הזה, אין סיכוי שבן אדם לקוי בדבר ישתחרר ממנו. צריכה להיות קבלת עול. לכן אצל חסידות, החסידות באה לקראת הגילוי של ביאת המשיח, לכן היא כל כך הרבה מעריכה ומדברת וחוזרת וחוזרת על הביטול שהאדם צריך לסגל לעצמו. כי היא רוצה לגמור את הגלות הזאת. והגלות הזאת לא תיגמר כל זמן שאנשים לא יתקנו את עצמם. והם לא יתקנו את עצמם, אני יכול לשבת עם בן אדם ולהסביר לו בהיגיון שתפסיק להשן, זה לא בריא, זה כל סיגריה מורידה לך 5 דקות. הוא אומר לך, תדע לך, שאם לפי החשבון שאתם אומרים, יש לו תירוצים לכל דבר. לפי החשבון... הוא כבר אחרי 120. כן. הוא כבר צריך להגיע ל-180, כן. אז לפי החשבון הזה, והוא מוצא תירוצים ותירוצים שונים, אבל הוא לא יפסיק. מי שיודע, אין אפשרות להפסיק בדרך אמצעות השכל. ניסו כל מיני הסברים. זה חייב להיות בסופו של דבר החלטה של לא. כל פעם שתשים להחלטה הזאת הסבר, אתה תתגבר על ההסבר הזה, ואתה תמצא לו גם הצדקה. אז שוב, אני מהכלב ובהשראה, אז איך אמר לי אחד פעם, שהוא על גנבות נתפס. ושאלתי אותו, זה היה ממש ילדון. אני, כמו שאני לא שאלתי את הגיל, אסור לשאול יותר מדי שאלות שם, אבל היה ממש נראה צעיר צ'יק. אז שאלתי אותו, לא כואב לך, לא, אין לך לפעמים כפות מצפון על ה... אתה בא למשפחה בלילה, מה שהם עמלו ומה שהם יגעו וזה, ואתה סוחב להם, מסתכל עליי ככה, אומר, מה אתה חושב שאני הולך לשכונת התקווה לגנוב? אני הולך לסביון, אלה הגנבים שבנו את, את הכסף שלהם על חשבון המדינה. אז אני הבנתי, יש לו הצדקה, אין שום סיבה שהוא לא ימשיך הלאה לגנוב. הוא לא חושב שהוא עשה משהו לא בסדר. זה... אז עיקר העיקרים של האדם זה הביטול. כי אם זה יגיע לשכל, יש לו שכל. השכל שלי אומר שאלה הגנבים משהו. בבית שלי, אתה יודע באיזה בית אני גדלתי? הוא סיפר לי. אתה יודע איפה אני גדלתי? לא היה חלב, לא היה לחם בבית. אז מה אם הורדתי לו איזה מערכת סטריאו מהבית? אז מה? מה קרה? וזה באמת לסיפור ככה, הוא סיפר. אז אני אומר אותו דבר, אם בסופו של דבר שאתה רוצה לשנות, זה לא יכול לעצור. זה לא יעצור אף פעם אם תיתן לזה הסבר שכלי. לא וזהו, רק העצירה. ולכן החסידות מאוד מאוד מחנכת את התלמידים שלה לקבלת עול. קבלת עול, קבלת עול, קבלת עול. ואז האנשים אומרים, בשביל מה אתם צריכים את זה? שמה אנחנו צריכים את זה? בלי זה לא נצא מהרולטה הזאת אף פעם. אין לזה שום סיכוי. טוב, סוף הפסוק. שלמה המלך אומר, עד עכשיו דיברתי על ידעתי, כי אין טוב בם. עכשיו בקצרה, מה נשאר כן לעשות בחיים? כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. אז החצי האחרון ולעשות לעשות טוב בחייו, אני חושב שכבר... הסברנו. איזה טוב? טוב שיש לו המשכיות. מהו הטוב שיש לו המשכיות? טוב אלוקי. אבל מה זה הקיים לשמוח ששלמה הכניס פה באמצע? אז אני רוצה להסביר נקודה אחת שהחסידות מסבירה. צריך להרביץ פה את השמחה. אז תעשה טוב. עד עכשיו דיברתי טוב, תכניס את האלמנט האלוקי, אז הכל בסדר. אתה יכול להיות קודר כזה, מעונן חלקית, ולעשות טוב כזה, והכל בסדר. למה זה צריך להיות טוב בשמחה? כי אם זה, אתה לא נותן אופציה שכל כלל יוצא מן הכלל, כשאומרים כי אם זה בלי יוצא מן הכלל. אז מה הנקודה של השמחה? אז זה בעצם שתי נקודות שהחסידות דנה בהם. מה נותן את השמחה לכל התהליך הזה? הנקודה הראשונה היא ש לטענת החסידות אין מצב שהאדם יהיה שמח אם הוא לא בטל. שמחה אמיתית יכולה להיות אצל האדם אך ורק כשהוא בטל. קשה לי להוכיח את זה בצורה חיובית, אני אוכיח את זה בצורה שלילית. אדם עצוב, לדעת החסידות, זה האדם הכי גאוותן שיש. אדם מדוכא זה אדם גאוותן. אני לא מדבר מדוכא מסיבות... יש לפעמים שיש בעיות הורמונים, יש בעיות כימיות, יש כל מיני... אני מדבר, אדם מדוכא, יש לו סיבה למה הוא מדוכא, לא דיכאון מחלתי, אלא דיכאון שעובר על כל אחד מאיתנו. אדם מדוכא זה אדם גאוותן. למה? כי ברגע שאתה... אני עצוב מפני שלא מילאו את משאלות ליבי לטובה. לא הסתדר לי משהו. ומי אומר שהכל צריך להסתדר לך? פירוש, אני מגיע לי. התנועה הזו של המגיע לי, זו התנועה של גאווה. לכן כל פעם שהאדם כעוס עצוב, זה תנועה של חוסר ביטול. אז אם אנחנו הגענו למסקנה שהאדם צריך לתקן את עצמו, לתקן את מה שהיה בזה שהוא מתגלגל בגלגולים עד דלא ידע, וחוזר על זה מפעם קודמת ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא מפסיק, איך הוא עוצר את זה על צעות הביטול, אז שלמה לא שוכח. אומר, מה תהיה נורת הביקורת שאתה בביטול או לא? אם אתה, אוי, אז ויתרתי לו. מה זה האוי הזה? אתה עצוב? אתה לא הגעת עדיין איך אומרים? לא הגעת עדיין לנקודה. יש סימן. אם אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה מתבטל ומתבטל בשמחה. כי אתה, יש לך מטרה בביטול, יש לך אידיאולוגיה בביטול. אתה מבין בשביל מה אתה עושה את זה. אם אתה מתבטל בשמחה, אתה במצב הנכון, אתה בתיקון הנכון. בלשונו של הזוהר הקדוש, אתה עושה את הדבר עם כוונה לשם תיקון. אבל אם אתה לא מתבטל בשמחה, אנחנו נשלב בין תורת רבי נחמן לתורת חב"ד. בתורת חב"ד כתוב שיש עצבות ויש מרירות. מרירות, תמיד מביאים לזה המחשה. מהמרירות אתה קם עם הרבה עשייה לעשות, מהעצבות אתה הולך לישון. תראה, יש פעמים שזה מצווה להיות בעצבות, כמו בתשעה באב וכמו באבל שנפטר מישהו, כן? זה חלק מהעניין. אנחנו מדברים כעת על התיקון של האדם ברמה, איך אומרים, הסדירה. שמה שלא קורה, ברגע שאתה עצוב, אתה בעצם יש. אתה סבור שאתה עשית את כל הכלים האפשריים, ומגיע לך פרנסה, ולכן, מי אמר שזה צריך להתבטות, זה שאין פרנסה? זה לא צריך להיות התנועה הטבעית של האדם. התנועה הטבעית של האדם צריכה להיות שמחה. וזה שלמה רצה להעביר.